יצחק דוד גרוסמן. מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת פיקודי. כתוב בפרשת השבוע, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. אומר רשי, למה כתוב פעמיים משכן? פיקודי המשכן ועוד פעם משכן העדות. למה לא היה מספיק פיקודי המשכן העדות? אומר רשי שזה רמז לבתי המקדש שנחרבו על עוונותיהם של ישראל. ובספר הקדוש באר מים חיים מסביר מה עניין החורבן של בית המקדש לכאן. הרי כאן מדובר על המשכן, והמשכן לא חרב. אלא הסברו על פי המדרש בפרשת קדושים. המדרש אומר שם משל לבני מדינה שעשו שלוש אתרות למלך. שלוש כתרים. מה עשה המלך? נתן אתרה אחד בראשו, ושתיים בראשם של בניו. כך אותו דבר, בכל יום ויום, העליונים מכתירים לקדוש ברוך הוא, שלוש קדושות. קדוש, קדוש, קדוש. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא נותן אחד בראשו, ושתיים בראשם של ישראל. זאת אומרת, על ידי הקדושה שלו הוא מקדש אותנו. ככתוב, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. הכוח שלכם, אם אתם תהיו קדושים, תקבלו את הקדושה שלי. וכאשר ישראל מתקדשים בשתי הקדושות, קדושה אחת של סור מרע, וקדושה אחת של עשה טוב, אז על ידי זה מקיימים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. חז"ל אומרים בתוכו, לא נאמר אלא בתוכם. הם נפחים להיות למקום קדוש. ואז הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו עלינו. וזה הכוונה. משכן העדות, עדות הוא לישראל שהשכינה שורה בתוכם. אבל כשיש חס וחלילה אבונות, השכינה מסתלקת. כמו שכתוב, ולא יראה בך ערבה דבר ושב מאחריך. למה? כי אפשר שיהיה השראת השכינה במקום של ערבה דבר. וזהו השייכות של חורבן בית המקדש לכאן. אתם רוצים שיהיה משכן העדות, שיהיה עדות שהשם אשרה את השכינה בישראל, אתם צריכים להיות ראויים לקדושה, להיות קדוש בסור מרע וקדוש בעשה טוב, ואז המקדש יתקיים. אבל אם חס וחלילה לא, אז השם לוקח את שתי בית המקדש. וזה מה שאומר, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, כי יש שני חלקים במשכן. פעמיים משכן, חלק אחד ששייך לישראל, שהיא עבודת השם, והחלק השני שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא, השראת השכינה. כמו שכתוב, וכבוד השם מעלה את המשכן, ואחד תלוי בשני. כפי שחזל אומרים לנו במסכת בבא בתרא, שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, היו הקרובים, שמשם היה דבר השם אל משה, מאורים זה בזה, שזה מראה על הפלגת אהבת השם לישראל. אבל מה צריך להיות? עושים רצונו של מקום. וזהו העדות על גודל אהבת השם לישראל, כשמקיימים את המצוות. וזהו שנאמר בנחמיה, חבול חבלנו לך, ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים. מהו חבול חבלנו לך? חבול זה משכון, כנאמר בחומש דברים לא יחבול רחיים ורכב. זאת אומרת, בגלל שלא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים, התמשכן משכן העדות שתי פעמים. זאת אומרת, הכל תלוי בנו. אז מה למדנו מאזינים יקרים? שהמשכן היא עדות שהשכינה שורה בישראל, וזה נעשה על ידי עבודת עם ישראל. ולכן, משה מצווה לבצלל על המשכן, הוא מתחיל עם הארון והכלים, ואחר כך על המשכן. לבצלל היה קשה. מנהגו של עולם, אדם בונה מקודם בית, ואחר כך מכניס לתוכו את הכלים. וכאן אתה אומר לי, משה אומר לבצלל, עשה ארון וכלים, ואחר כך את המשכן. אבל משה רבנו מלמד אותנו, שכדי שתשרה השכינה בישראל, צריך להיות בהתחלה הארון. הארון מסמל את התורה, השולחן, שמסמל לצורכי הבית בקדושה, המנורה, קנה המנורה, שמסמל את חינוך הילדים לאור התורה. כשיש כל זה, זוכים למשכן העדות שהשם משרה את השכינה בעם ישראל. מאזינים יקרים, פרשתנו מלמדת אותנו עוד יסוד גדול, כפי שרש"י מביא על המילים משכן העדות. מהו היסוד? שאפשר לחזור בתשובה. כמו שרש"י אומר, משכן העדות, מהו העדות? עדות היא לישראל שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל. שהרי ישרה שכינתו עליהם, אף על פי שעשו את העגל, בכל זאת הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עליהם. כי הקדוש ברוך הוא הראה בזה, שאפשר לחזור בתשובה אפילו על מעשה נורא כמעשה העגל. כפי שחזל מלמדים אותנו במסכת עבודה זרה, לא חטאו ישראל בעגל, אלא להורות תשובה לרבים. כל העניין העגל, שאין לו היגיון ואין הבנה איך זה קרה, זה נעשה כדי להראות שאפילו על דבר נורא כזה אפשר לחזור בתשובה. שהקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו נותן אפשרות ליהודי לחזור בתשובה. אפילו שנכשל והגיע למצב שפל וירוד ביותר. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא ברא לו את התרופה, תשובה. כפי שחזל מלמדים אותנו, אם עשית חבילות של אבונות, עשה כנגדן חבילות של מצוות. וכאן במעשה העגל, עם ישראל חטאו ואמרו, אלה אלוהיך ישראל. לזה באה תשובה, אלה פקודי המשכן, אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, אלוקים אמת. הם בנו מזבח לעגל, ואלו עולות. התשובה, הכינו מזבח לעלות עולות ושלמים לשם. הם נתנו לעגל זהבם, התשובה, נתנו למשכן זהבם וכספם. הם פירקו נזמיהם לעגל, התשובה, למשכן נתנו לא רק נזם, כל כלי חמדתן. הם רקדו לעגל כמו שכתוב, ויער את העגל ומחולות, מהי התשובה? והתאבלו, שברון לב, התחרטו, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא קיבל תשובתם. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. הקדוש ברוך הוא מראה לנו, שאפילו על מעשה נורא כזה, מעשה כזה, אפשר לחזור בתשובה. שמעתי פעם דבר נפלא. כתוב אחרי מעשה העגל, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? וסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אומר רש"י, מה הכוונה וראית את אחוריי? שהקדוש ברוך הוא הראה לו קשר של תפילין, שהוא מניח תפילין. נשאלת השאלה, מה העניין תפילין לכאן? ההסבר הוא, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. מה כתוב בפרשיות של הקדוש ברוך הוא? ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתבח בעם ישראל. רצה משה רבנו לדעת אם אחרי מעשה חמור כזה של העגל, עם ישראל שראו את הניסים ואת הנפלאות ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף, הגילויים במעמד הר סיני, הולכים ועושים מעשה נורא כזה להגיד על העגל הזהב אל אלוהיך ישראל? מעשה נורא כזה, האם גם אחרי מעשה כזה הקדוש ברוך הוא עוד מניח את התפילין שלו? הוא ממשיך להשתבח בעם ישראל. וזהו הבקשה של משה רבינו. הרי נינה את כבודך, התפילין נקראים כבוד, פאר. תראה לי את פניך, אם אתה עוד מניח את התפילין. מה ענה לו הקדוש ברוך הוא? וראית את אחוריי ופניי לא יראו. פניי הכוונה, פנים זה מראה של טוב, שמח, מאושר, זה לא. אבל דבר אחד אני אראה לך, תסתכל, אני הולך עוד עם התפילין של עם ישראל. אפילו מה שעשו כעם ישראל הם הבנים שלי, ואני מרחם עליהם, ונותן להם אפשרות לחזור בתשובה. וזה הכוונה, קדוש ברוך הוא הראה לו קשר של תפילין, לא מוריד את התפילין, את עם ישראל, ומי כעמך ישראל גוי אחד, בארץ מהראש. מאזינים יקרים, מה למדנו מהפרשה? שצריכים לעשות את הכל שנהיה ראויים להשראת השכינה, שיתקיים בנו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ולמדנו שאף על פי שחטאנו אפשר לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתנו. ולא רק מקבל את תשובתנו, אלא הוא פושט יד אלינו, שאנחנו נתפוס בו ונתקרב אליו. כפי שנאמר, אתה נותן יד לפושים. כפי שאמרתי פעם, הסברתי את זה, שהיה אדם קמצן אחד שהוא טבע בים. המציל רואה שאחד טובע בים, קופץ למים, צועק לו, תן לי את היד. הוא עונה, אני לא נותן. אז המציל אומר לו, אתה לא נותן, קח את היד שלי, תתפוס ביד שלי. כך אותו דבר הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה נותן יד לפושים, תתפסו ביד שלי, אני אוהב אתכם, רק תתפסו בי, תתקרבו אליי. ובזכות זה, שאנחנו נזכור שכל המטרה של בריאת העולם זה עם ישראל, כמו שכתוב ברש"י, בבראשית, בשביל עם ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראו ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי על ידי התורה אנחנו משרים את השכינה בתוכנו, אורייתא וקודשו בריחו וישראל חדו. על ידי המצוות מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, מצווה זה מלשון צוותא. אם נזכור את זה, שזה כל היסוד, איך אמרנו היום? השם מלך גאות לבש. השם הוא המלך. גאות את הגדלות שלו לבש, הוא שם אותו בלבוש. מה הלבוש? לבש השם עוז יתזר. עוז זה התורה שנאמר השם עוז לעמו ייתן. יתזר זה יוצא תרי"ג. 613. מה הלבוש של הקדוש ברוך הוא? עוז זה התורה, והתעזר תרי"ג המצוות. ואז אף תיקון טבל בל תימות. העולם לא התמוטט, העולם חי וקיים, מטרת העולם היא להשראת השכינה. והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הזכות ואת האפשרות לחזור בתשובה. ואם נעשה את זה, יתקיים בנו בקרוב, ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכו כאשר דיברת, ונזכה בקרוב ממש לבניין בית המקדש הכללי, על ידי שנבנה את המקדש בתוכנו. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, כענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסיים. כפי שאמרנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הכוונה בתוך כל אחד ואחד, שמוטלת על כל יהודי בפרטות שיקדש את הגוף ואת החומר שלו, להיות למקום של השראת השכינה כאין בית מקדש. כמו שכתוב, קדושים תהיו והתקדישתם והייתם קדושים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואז מבטיח השם ושכנתי בתוכם. ועל זה נאמר בפסוק שהזכרנו, כענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו, שיש שמירה עליונה על היהודי שמקדש את עצמו להיות משכן בכל מסיים. מה זה מסיים? כתוב בספר דגל מחנה אפרים בשם הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו, שכל יהודי עובר בחייו בחינת מם בית המסעות של בני ישראל במדבר הגדול והנורא. שם כתוב נחש, שרב והקרב. כל יהודי עובר את הניסיונות האלה מבחינת 42 מסעות. כשיהודי מתקדש וזוכה שהשכינה שורה עליו, אז ענן השם הורג את כל הנחשים, שרפים והקרבים, כדי שיוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עד שיגיע אל ארץ נושבת. זאת אומרת שכל הניסיונות והמשברים שעוברים עליו, יקרבו אותו להגיע לתכלית שמשכנתי בתוכם. מובא בחזר, שיש 42 אותיות שהם עניין של שמירה, והקדוש ברוך הוא לא מוסר אותו אלו למי שצנוע וענב ואינו כועס ואינו מעמיד על מידותיו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעבור את 42 מסעות, כפי שדיברנו שכל אדם עובר בחייו, אתה צריך שמירה. יש שם שיש בו 42 אותות כדי לשמור עליך ב-42 מסעות. כדי שיהיה לך את השמירה הזאת, אתה צריך להיות צנוע, ענב, ולא לכעוס, ולא לעמוד עמידותיך. וכך אומרת הגמרא בפסחים קי"ג, שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבם, אחד מהם מי שאינו כועס. כעס, רבותיי יקיריי, צריך להשריש מתוכנו. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אפילו משה רבנו נסתלקה ממנו השכינה כשכעס. אף על פי שכעס לכבודו יתברך. כפי שהגמרא בפסחים אומרת, כל הכועס אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. ואפילו פוסקים לו גדולה מן השמיים, מורידים אותו, רחמנא ליצלן. כפי שאמרנו, מאזינים יקרים, עמל רב צריך האדם להשקיע כדי לשרש ממנו, להוציא ממנו את מידת הכעס. ואם אנחנו רוצים שיתקיים בנו, כפי שדיברנו בפרשיות האחרונות, ושכנתי בתוכם, שזה היסוד של כל כך הרבה פרשיות שקראנו, שמדברים על המשכן וקהיליו, שהמטרה היא ללמד אותנו שתשרה בנו השכינה. אם רוצים את זה, צריכים לעמול לתיקון המידות. ואחר מהם שהיא שכיחה מאוד אצל כולנו, היא מידת הכעס. רב ישראל סלנטר זכר צדיק לברכה אומר, מי שרוצה להוציא ממנו את מידת הכעס, יחזור תמיד על מאמר רבותינו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הרי כל אחד מאיתנו רוצה להיות מחובר לשם, מוכן למסור את נפשו, לא לעבוד עבודה זרה. ככה תמסור נפשך לא לכעוס. כמעט הכועס אתה מאמין שהוא יכול להזיק לך, שיש כוח אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. מספרים על האדמו"ר רב יצחק מבורקה, זכותו יגן עלינו, שהיה לו מעיל מיוחד, המעיל הזה היה נקרא מעיל הרוגז, שכל פעם שחש שעומד להתרגז ולכעוס, אומר, רגע, רגע, אני נכנס לחדר ללבוש את המעיל המיוחד של רוגז, ועד שלבש את המעיל, נעלם הכעס. וכך מסופר על הרב הקדוש רב לוי יצחק מברדיצ'ה, שבזכותו יגן עלינו, ששנה אחת היה מחסור גדול באתרוגים, ובקושי רב השיגה הקהילה בברדיצ'ב אתרוג אחד שישמש את כל בני הקהילה. מובן מאליו שהאתרוג הזה נמצא אצל הצדיק רב לוי יצחק, הוא היה מרא דאתרא של ברדיצ'ב וצדיק מפורסם, וכל אנשי העיר היו אמורים לבוא לבית של רב לוי יצחק לברך שם על ארבעת המינים. השמש של הרב עשה חשבון שמיד אחרי ברכת הצדיק על האתרוק יברכו חשובי העיר, ראשי הקהילה ועוד ועוד, עד שיגיע התור שלו כבר יהיה מאוחר ביום. מה הוא החליט? שלפנות בוקר ביום הראשון של סוכות, כשהרבי הולך למקווה, באותו זמן הוא ייטול בחשאי בשקט את האתרוק ויברך עליו. וכך עשה. ומתוך עירה ופחד, שמה מישהו ירגיש במה שהוא עושה, רעדו ידיו, והאתרוג נפל ונשבר ונפסל. השמש כמעט התעלף מרוב צער. הוא ראה לפני עיניו את התגובה של הצדיק, שלא יוכל לקיים מצוות ארבעת המינים בכל העיר, מי יודע מה יהיה עכשיו. רב לוי יצחק חוזר מהתפילה, התחיל להכין את עצמו בהתלהבות לקיום מצוות ארבעת המינים, לקחת את האתרוג, ואז הוא רואה את פניו של השמש, הבין כאן מה שקרה, הבין שאין לו אתרוג, לקח רב לוי יצחק את האתרוג, לא כעס ולא כעס ולא רגז, ובהתלהבות גדולה, כדרכו בקודש, התחיל להמליץ לפני הקדוש ברוך הוא על הילדים שלו. כך אמר, ריבונו של עולם, תראה את החביבות של המצוות שיש לילדים שלך. תראה את השמה שלי, שלא היה יכול להתאפק, ורק נהיה בבוקר, הוא רץ לקיים את המצווה, ומרוב התרגשות נפל האתרוג. תראה איזה ילדים יש לך. זה הכוח של הצדיקים ששולטים על רוחם ולא כועסים. למה הם לא כועסים? הם לא רוצים לפגוע בשכינה. הם רוצים שהשכינה תשרה בתוכם. וכך מסופר על החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, שכאשר הגיע לעת זקנה, הוא כדרכו מדי שנה הקים את סוכתו באחד הפינות בחצר. כשהסוכה כבר עמדה על תילה, יצאה רבנית מהבית, ופנתה אל בעלה ואמרה, אני חושבת שצריכים להקים את הסוכה במקום אחר, והצביעה לעבר המקום שהיא רצתה. מבלי לערער על דבריה ובלי לכעוס, פירק החפץ חיים את הסוכה, והקימה מחדש במקום שעליה הצביעה רבנית. ואז, כשעמדה הסוכה במקומה החדש, שוב יצאה רבנית מהבית, הביטה לעבר הסוכה ואמרה לבעלה, ישרול מאיר, החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, אני מתחרטת על הצעתי. אני חושבת עכשיו שהמקום הראשון בו עמדה הסוכה היה יותר טוב. ושוב ללא אומר ודברים, ובלי להתרגז ולחוס, פירק את הסוכה והקים אותה מחדש במקום שהיה קודם. מאזינים יקרים, כולנו יודעים שזמנו של החפץ חיים היה יקר ביותר. שמעתי פעם מאחד התלמידים שלו, שהוא שמע בלילה לפני קריאת שמע של המיטה, את החפץ חיים עושה חשבון מכל רגע של היום. מה הוא עשה בכל רגע ורגע? והיה חסר לו כמה רגעים שלא זכר מה הוא עשה. התחיל החפץ חיים לפקוד ולצעוק, ישראל מאיר, ישראל מאיר, איפה נלמו לך הדקות האלה? מה עשית עם הדקות האלה שהם נצח? אצל החפץ חיים כל דקה הידע יקרה. עם כל זה, לא כעס ולא יקפיד, ואפילו לא יתבקח. ולמען שלום בית, ובעבודה עצמית של סבלנות, הקים עוד פעם את הסוכה. וכשמתנהגים כך, זוכים, ושכנתי בתוכם, שהשכינה שוכה בתוכך. הגאון הצדיק רב ישראל אריה דלביץ', זכר צדיק לברכה, מביא בספרו החשמל לאור ההלכה, מעשה שהגיע לפניו אברך ירושלמי, שלא השתמש בחשמל בשבת. ואשתו לא הייתה רגילה מהבית שלה לא להשתמש בחשמל. היא טוענת, איפה העונג שבת? מה זה לאכול ליד הנירות רק? והוא טוען כנגדה שהשיטה היא שלו, שזוהי ההלכה. ונעשה מחלוקת גדולה. והם הגיעו לרב, רב שמואל אריה דלביץ'. ענה להם הרב, ודאי שאברך צודק, כי הוא סובר שזוהי הלכה, וכך צריך לנהוג. אבל הוסיף ואמר, הרי אנחנו מוצאים בתורה, שמוחקים את שם השם עבור שלום בית. הלכת כמה וכמה, שמותר להשתמש בחשמל כדי שלא יהיה מחלוקת בבית, ויהיה שלום בית. והוסיף שהזוהר הקדוש מפרש את הפסוק בהקמת המשכן, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, שהפסוק מלמד אותנו מהו הפגם הנורא של תבערת אש הכעס ביום השבת. אז הוא אמר לו, מה מועיל? שאתה נמנע משימוש בחשמל בשבת, אבל על ידי זה אתה מעביר את אש המחלוקת בבית. אתה עובר על תבערו אש. ובכל זאת אחר כך הסביר הרב לאישה את גודל העניין שבעלה רוצה לקיים את הידור לא להשתמש עם חשמל. אבל כל זה צריך לעשות בלי מחלוקת, באהבה. סיפרתי כבר פעם את הסיפור, שפעם באמצע עתי של הרבי מיללוב, זכותו יגן עלינו בליל שבת, ברחוב רבי עקיבא 65 בבני ברק, נכנס אברך שלא מחסידי לילוב. כשהרבי הסתכל עליו, רימז לו שיבוא אליו, ואמר לו משהו באוזן, הוא נהיה כל הצבעים, והלך. רצתי אחריו ושאלתי אותו, מה היה פה? אני רוצה ללמוד, מה היה פה? הוא סיפר לי שבכל שבת יש לו ויכוח עם אשתו לגבי הפמוטות של שבת, נראות השבת, איפה לשים אותה. הוא רוצה שזה יהיה על השולחן, והיא רוצה שזה יהיה על שידה בצד. היום לפני שיצא לתפילה, הזהיר אותה עוד פעם, אני רוצה שזה יהיה על השולחן, נראות שבת על השולחן. חזר מהתפילה ומצא אותם עוד פעם, על השידה בצד. ומרוב כס עזב את הבית עוד לפני קידוש. הוא נכנס פה לטיש, הרבי רימז לו שיתקרב אליו, והרבי אומר לו באוזן, תסביר לי, איך יכול להיות שדבר של כל מהותו נראות שבת היא להביא שלום בבית, שזה יגרום למחלוקת בבית? הוא נהיה כל הצבעים ועזב. כי כל פעולה שיהודי עושה צריך לחשוב ולדעת שהמטרה הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וזהו, מאזינים יקרים, כל המטרה שהתורה בפרשיות האחרונות כותבת לנו ברוכה את מעשה המשכן. הוא מתאר כל חלק וחלק מהמשכן, ללמד אותנו תילי תילים של הלכות ועניינים גלויים ואינם גלויים. כפי שחזל אומרים לנו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתת לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, לכן, בכל מקום שאתם הולכים, עשו לי בית שאני אגור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ולכן, נבחר הר המוריה למקום קדוש לעולמי עד, שם בית המקדש, כי אברהם אבינו מסר נפשו עליו לעשות רצון בורו, ונמשך על ידי זה שההר הדומם נהיה למקום קדוש לעד. במדרש רבה לפסוק בשיר השירים, לריח שמניך הטובים, מספר לנו שרבי ישוע ראה את האבן שישב עליה רבי אליעזר, נשק אותה ואמר, אבן הזו דומה להר סיני, וזה שיושב עליה דומה לארון הברית, כי רבי אליעזר הכניס את כל כוחות נפשו בזמן שלמד תורה, ועל ידי זה נתעלה ונתקדש המקום להיות כמו הר סיני. רואים כאן, כשיש מסירות נפש לקדושה, זוכים להשראת השכינה, שאפילו הדומם, האבן נהיה קדוש. וכך רואים אצל אלישע הנביא, שעליו נאמר, הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. אומרת על זה הגמרא בברכות, מאיפה היא ידעה שהוא איש קדוש? שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו. רואים מכאן שאפילו הזבוב חש בקדושתו של אלישע הנביא. אפילו הדומם, כפי שאמרנו, מרגיש, כמו שכתוב אצל יעקב אבינו, ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו, אומר רשי, שהתחילו האבנים לריב זו עם זו, וכל אחד אומרת, עליי יניח צדיק את ראשו. עליי יניח צדיק את ראשו. רואים שהבורא יתברך שמו הטביע חושים גם בדומם לחוש בקדושת הצדיק. מאזינים יקרים, השבת מסיימים את חומש שמות, שהתחיל ביציאת מצרים, ומסתיים בפרשיות של המשכן. כי כל המטרה של יציאת מצרים הוא קבלת התורה, ובכוח התורה והמצוות אנחנו עושים לו התברך דירה בתוכנו. כמו שאמרנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כדי שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. חזק חזק ונתחזק. שבת שלום ומבורך.